את הכוחות שפועלים באדם לבריאותו האיתנה והטובה. ואנחנו נחזור קצת על מה שהגענו, איפה שהגענו, ונתקדם הלאה. דיברנו בהתחלה על כך שהאדם צריך להיות בריא, זה חלק מעבודת השם, ועיקר הבריאות היא בנפש. עיקר הבריאות נמצאת בכוחות הנפש של האדם. המשכנו ועסקנו בכוח הרצון, שהוא כוח מאוד משמעותי. ראינו את העוצמה המופלאה של הרצון של האדם ואת החשיבות שלו לבריאות. אחר כך עסקנו בנושא של התנועה, מה שקרוי אנרגיות, הכוחות שפועלים באדם, וקצת נכנסנו למשמעות שכל איבר וכל חלק באדם יש לו מערכת של כוחות, מערכת אנרגיות שקשורה אליו, שמפעילה אותו, ודיברנו על הרבדים שיש באדם שמפעילים כל איבר וכל חלק באדם. אנחנו ניגע בזה עכשיו מכיוון נוסף, כיוון מאוד יפה, מאוד חזק, שהוא מאוד משמעותי, גם בבריאות הגוף וגם בבריאות הנפש. בוא נאמר, אני פוגש אותו המון, בכל מקום שאני נפגש עם נושא של בריאות, ונתחיל כדרכנו בקודש, רב צדוק הכהן מלובלין, עיקר אומר בצדקת הצדיק, אות רש יוד זין. עיקר האדם הוא, מי רוצה לנסות ככה?
החשק.
הרצון, החשק, נכון, דיברנו על זה. עכשיו הוא לוקח אותנו, מה?
כוחות פנימיים.
כוחות פנימיים, המוח. יפה. בואו נראה את הכיוון שהיום אנחנו מתמקדים בו. עיקר האדם הוא המחשבות. המחשבות וירורים, והוא לא שוכח כמובן ברצונות של מוח ולב.
המחשבות וירורים?
הוא מחבר בו המחשבות וירורים ורצונות של מוח ולב. אבל אני אוהב לקחת את המילה הראשונה, תפוס לשון ראשון, עיקר האדם הוא המחשבות. שזהו רוחניות האדם. אבל הגוף הוא גשמי, ונקרא בשר אדם. כלומר, הגוף הוא לא הכוח שפועל. זה לא מה שעושה את העבודה. אלא מה עושה את העבודה? המחשבות, הרהורים, רצונות, רוחניות האדם. וכשחס וחלילה מחשבתו ורצונו שקועים בהבלים, אז נקרא אדם רע. ולהפך, כן, אם אדם נמצא במחשבותיו ורצונו בטוב, אז הוא נקרא אדם טוב. בואו נראה עוד התייחסות שלו לאותו עניין. אומר, במקום שהוא המחשבה של אדם, שם הוא כל האדם. זאת אומרת, אם אדם יושב פה וחושב על הבית, איפה הוא נמצא?
בבית.
קוראים את הרבי מקוצק, סיפור הידוע, מספרים את זה מן הסתם על הרבה אדמו"רים, שבסוף תפילת 18 הוא ניגש לאחד החסידים, ונתן לו שלום עליכם. אז הרבי, הייתי פה כל הזמן. אבל לא נכון, היית בשוק ובבית ועשית הרבה דברים. עכשיו חזרת, אז אני אתן לך שלום עליכם. ברוך הבא. אומר, במקום שהוא המחשבה של אדם, שם הוא כל האדם. כי עיקר האדם אינו הגוף, רק הנפש. והנפש אינה דבר, זה לא משהו פיזי, זה לא דבר שאפשר למשש אותו, אלא כוח המחשב ומהרהר, וכמובן, והרוצה שבאדם. אני לא מוותר על הרצון. ראינו כמה עוצמת הרצון חשובה, אי אפשר לוותר על זה. ומקום שמחשבתו אדוקה, כך הוא כל צורת האדם באותו עת. זאת אומרת, אני יכול להסתכל על האדם ולראות לפי את הצורה שלו במה שהוא חושב עכשיו. זה בצורה שלו. היה... זאת אומרת, זה היה חוזה מלובלין, שוב, אני שמות אחר כך, אחרי השיעור, תעשו חיפוש. היה לו זמנים שהוא היה סוגר את הדלת ואף אחד לא היה יכול להיכנס אליו. היה הוראה לגבי, לשמש, למשמש, אף אחד לא נכנס. יום אחד בא איזה גביר גדול, והוא היה מאוד ממהר, והוא ניגש אל המשמש ואמר, אני חייב להיכנס עכשיו. המשמש אמר לו, עכשיו הרבי, האדמור בחדר, אף אחד לא יכול להיכנס. אז הוא היה מאוד מאוד לחוץ, והוא לחץ מאוד מאוד, והוא אמר, אני אתן את כל מה שהחצר צריכה לחודש, לחודש, חודשיים. קיצור, ניתן סכום גדול, אל תכניס אותי עכשיו, זה מאוד חשוב לי, אני חייב להיכנס עכשיו. טוב, המשמש עשה חשבון, אמר, כנראה זה, הרבי כנראה יסכים לזה. יש פה תועלת בעניין. אז הוא הכניס אותו. אחרי זמן, האדמור אומר למשמש, תגיד, למה הכנסת בן אדם בזמן שלא הייתי מוכן לכך? בהתחלה הוא נראה לי כמו סוס. מה הכוונה? זאת אומרת, הוא ראה סוס נכנס אליו. לקח לי, הוא אומר, לקח לי הרבה זמן לסדר את המחשבה שאני אוכל להסתכל בו ולראות בו כמו אדם. מה הכוונה? למה? עשה מרכבה, הקשנות של סוס. בואו נראה. איפה שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. הרבי היה במחשבה העליונה, והוא ראה את הצורה של המחשבה, הוא ראה את האדם, הוא לא ראה אותו בצורה הגופנית שלו, הוא לא ראה את הצורה הרוחנית שלו. ואיפה אותו עשיר היה? הוא היה או עם הסוס והעגלה כבר בדרך החוצה, או שהוא היה באיזו עסקה של סוסים, או שמחשבות אחרות, מחשבות חומריות על חציר, אני יודע, באיזה מחשבות חומריות הוא היה, ממילא האדמו"ר מסתכל, רואה סוס. זה הצורה של האדם. המחשבות של האדם זה הצורה שלו. וכך הוא כל צורת האדם באותו עת. הוא מביא פה ראיות. ולכך, אברהם, יצחק ויעקב, אבות העולם, זכו לבניהם אחריהם שכל בניהם גופן משונה משאר אומות העולם. עבדי כוכבים ומזלות. יש שוני פיזי בין יהודי לבין גוי. הגוף, למה? כי האבות היו כל כך דבקים בהשם יתברך, שזה הצורה שתפסה בגוף שלהם. וממילא זה כבר... הלך הלאה.
או בגלל זה הם כל כך חזקים כל השבטים?
כן. וכן הדבק בתורה, שמחשב בתמיד, כל איבריו כן. כמו שאמרו ז"ל, תלמידי חכמים הן אור של גיהינום שולטת בהן שכל גופן אש, שנאמר הלוקו דבריי כאש נאום השם. הלוקו דבריי כאש. אם כן, מי שעוסק באש, עוסק בתורה, אם הוא ייכנס לאדמו"ר בזמן שהוא לא מוכן, הוא יראה לפיד אש. עמודי אש מתבארים מפי. לפיד אש. והמחשב באחדות השם יתברך בכל שעה, נעשה כן, ואמרו שכינה מדברת מתוך גרונו. זאת אומרת, הוא במהותו נמצא עמו יתברך. זה הוא. זה הופך להיות היצירה של האדם עצמו. כלומר, המחשבה מוטבעת באדם, בחומר שלו אפילו. ולכן אמרו חכמנו זיכרונו לברכה בכתובות, עמי הארץ מה תקנתם? שישיב איתו לתלמיד חכם, שידבק בתלמידי חכמים, שיפרנס תלמידי חכמים. למה? כן, שמצד המחשבה בתלמיד חכם נעשה כמו תלמיד חכם. כן. יפה. אז זה כוח המחשבה. כן.
אבל מה, אם אדם חושב דברים רעים, הוא מיד כאילו הופך להיות אדם רע? קצת קשה.
אם אדם חושב דברים רעים, אז עכשיו החומר שלו נמצא ברע. אז הנה, בואו נלך לפי מה שאתם אומרים. בואו נתקדם, כמו שאמרתם. כשאדם מתייסר באיזה עבר או באיזה כוח מכוחותיו, מה אנחנו יכולים להבין? זה בעוד קוף סמך א', צדקת הצדיק, עוד קוף סמך א'. מה אנחנו יכולים להבין? שאיפה הפגם? יפה. מן הסתם, בו חטא. שהמחשבה של אותו עבר, הוא קלקל במחשבה של אותו עבר, ואותו עבר התקלקל. ככה זה עובד.
אז זה מחשבה של אותו עבר.
או, יפה. אז זה לוקח אותנו למה שדיברנו פעם שעברה. שכל עבר יש את המחשבה שלו. אנחנו עכשיו ניכנס לזה, אבל מכיוון קצת שונה. ניכנס לזה מכיוון יותר כללי. מחשבה יותר כוללת. אם כן, האדם יכול לעשות את עצמו חולה על ידי המחשבה שלו. פשט. נכון? בואו נראה, הרב קוק כותב על זה, באורות התשובה בהתחלה, כולם מכירים את המשפט הזה.
הרב
בלוש
אומרים על, שם משהו רע זה בא לו?
כן. פחד פחדתי, לא יהיה איתנו. כשאדם חושב על הפחד, אז הוא בעצם מזמין את הפחד. הוא מייצר אותו. הרב זצ"ל בתחילת אורות התשובה, המשפט החזק והמופלא, אומר, התשובה הטבעית הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע וכו', המוסר והתורה, שסוף, שקשורים לחוקי הטבע, שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה אדם הפרטי והכללי, ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, מה הבירור? שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה אשם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו. אבל אשמים אנחנו. איי, כואב לי הבטן. למה כואב לי הבטן? בטח אכלתי משהו לא טוב, בטח איזה חיידק, איזה וירוס. הוא בעצמו בהנהגתו הרעה אשם הוא באותו דלדול החיים שבא לו. היום יש מחלה, של המחלה הזאת קוראים מונו. קוראים את זה מחלת הנשיקה בשפה אחרת. שאדם נהיה חלש, וזה יכול לקחת תקופה ארוכה מאוד, והבן אדם חלש. אז יש איזושהי קליניקה, שלא משנה הפרטים, שכל מי שבא ומתלונן על חולשה, אז ה... מטפלת שם מוצאת אצלו מונו. הכי פשוט. המסודר. אין מה לעשות, חיידק. התפתחות טבעית. אין מה לחשוב. מה יש לחשוב? דיברתי לפני כמה ימים על... בקשר למישהו. אז אמרו לי, מסכן, הוא חולה. מה לעשות? אין מה לעשות. אומר הרב זצ"ל, לא נכון. שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו. איך ראינו? שהמחשבה מתגלה בגוף. זה צדקה, זה מה שראינו בצדקת הצדיק. שמה, מאיפה בא כל דבר? עיקר האדם הוא המחשבות. והמחשבות הן מנהלות את הגוף, ולא הגוף מנהל את עצמו. זה לא איזו ישות עצמאית שלבד ככה מתחילה לתפוס חיידקים ולהתפתח כאבים. לא.
בסופו של דבר, אם אני אוכל משהו רק הוא, אז אני מתקב לי הבטן, לא קשור את המחשבה שנמצאת.
אם האדם אוכל משהו רע, אז הטעות היא כבר בעצם האכילת המשהו רע. זה הנהגתו הרעה. ואם הוא לא אכל משהו רע ובכל זאת הוא חלש, ואם הוא אכל משהו רע והוא חלש הרבה יותר זמן מהשני שאכל משהו רע ולא היה חלש כמעט בכלל. לא, יש 30 אנשים יושבים ואוכלים, 15 מתוכם נהיים חולים, ו-15 לא. איך? איך זה יתאחה?
יש בן אדם שוטה.
אז אחד יש לו קיבה של פח, ואחד יש לו קיבה של... זה לא עובד ככה.
מה, לא יכול להיות שאדם יותר רגיש ל...
למה?
יש לו גנים שהוא לא קיבל.
גנים, יופי, זה התירוץ הידוע. זה גנים, זה וירוס, זה חיידקים,
זה...
זה גם מצוין, זה אמר... אמר הרבי יצחק קוטנר, אמר את זה על הפסיכולוגיה, זה גם תופס על, על הרפואה, קומנציאטור. אמר, החטא הגדול של הפסיכולוגיה זה שהיא איבדה את כוח הבחירה. כוח הבחירה באדם. וזה אותו דבר, החטא הגדול של הרופאים, שהם איבדו לאדם את כוח הבחירה. זהו, מה לעשות? חולה. אפילו יש שם למחלה שלו. יש ספר על כאבי גב. מאוד יפה. הוא מסביר את התרמית הרפואית שיש בכאבי גב. זה לפני הרבה, לפני שנים, היום כבר יש קצת יותר ידע. היום לאט לאט, איך אומרים, אור הגאולה מתנוצץ, אז הדברים מתבררים בצורה טובה. אבל הוא מסביר שם שאדם שכואב לו הגב הולך לרופא. מה הרופא אמור לעשות? לבדוק ולגלות למה כואב לו הגב, נכון? והרופא כותב הבחנה ארוכה בלועזית, בלטינית. הבחנה ארוכה, יש לו איזה משהו ככה. ושולח אותו לקחת כדור. הבן אדם בטוח שהרופא גילה את סוד כאבי הגב שלו, והכדור ירפא את כאבי הגב שלו. לא מיני ולא מקצתי. מה האמת? שמה שהרופא כתב בלועזית, משמעותה בעברית, כואב לו הגב. והכדור שהוא שלח אותו זה כמשככי כאבים. זה הכל. מה זה אומר? זה אומר לבן אדם, נועדת לחיות עם כאבי גב. טוב, יש לך פריצת דיסק. פריצת דיסק, נשמע משהו מפחיד ביותר. ישבתי עם יהודי אחד, איש יקר, הוא די מדהים. הוא בא אליי פעם ראשונה, נפגשנו פעם ראשונה, הבן אדם לא יכול לשבת. ואני לא הבנתי. למה הבן אדם לא יכול לשבת? אני לא רגיל לזה. אני יושב עם אנשים שעה, שעה וחצי, שעתיים. יושבים, הבן אדם לא יכול לשבת. אז הוא הסביר לי, תראה, אני הייתי 6 חודשים במיטה, עם שתי פריצות דיסק, ו... עכשיו, רק לפני שבוע, קמתי ולשבת אני לא יכול. לא יכול לשבת. על מה עבדנו?
מתח.
מתח? איך?
נינוח.
נינוח? בקיצור, מחשבות הגב. מחשבות הגב. דיברנו על הגב, שזה אחריות, דיברנו על הגב, שזה הנושא של... כמה אדם סוחב על גבו, כמה אדם מאמיס על עצמו דברים. דיברנו על זה, עסקנו בזה. הוא גם לקח אבני מרפא, שזה תועלת בפני עצמה. ואחרי שבוע הוא כבר ישב, ואחרי שבועיים, הכאבי גב כמעט נעלמו לגמרי. זה נס רפואי. במשך, הוא פגשתי אותו אחרי כמה שנים, הוא אמר לי שבמשך כמה שנים לא היה לו בכלל כאבי גב, אחרי זה תפס אותו עוד פעם, שבוע ועבר חלף שוב. זה דבר שהוא לא מוכר מבחינה רפואית. והעבודה הייתה בפירוש עבודה על המחשבות. ולא על, לא רק על ה... היה, אבני מרפא יש להם גם תכונה מסוימת, אבל עיקר העבודה הייתה על המחשבות. מחשבות אגב. אם כן, אמרנו, הרפואה, מה עשתה לבן אדם? בעצם קיבעה אותו, יש לך פריצת דיסק. אומלל, מסכן. החיים שלך עכשיו ינו בין הזריקה של החודש הזה לזריקה של החודש הבא. ומה זה הזריקה? זה שכחי כאבי. הזריקה היא בעצם משתקת את המנגנון של הכאבים בגוף. כן.
יחסית לשורש היותר רוחני, זה גם דבר יחסית טכני.
נכון. אז בואו נעשה על ראשון ראשון. הבאנו פה בשיעור הקודם, אני לא הבאתי לכם את המחקר עצמו. יש מחקרים רפואיים היום שמגלים שאנשים מאמינים סובלים פחות מתופעות מסוימות רפואיות, סובלים פחות. בהחלט, דברים ברורים ומוכחים. ומלבד זאת, אז זה שהצדיקים סובלים, זה לא ראה בכלל. כי הסבל של הצדיקים הוא סבל רוחני. איך היה אומר רבי שמעון בן אלעזר? בואו ידידיי, בואו חביביי.
הסבל גופני הוא גם רוחני?
כן.
גם אצלנו אבל זה ככה.
נכון, אבל אנחנו תופסים את זה בממד הכאבים הפיזיים. אצלהם, אצל הצדיקים, הפיזי הוא לא נתפס כמהות בפני עצמה, אלא הוא חלק מעבודת השם שלהם. זאת אומרת, חלק מעבודת השם שלהם זה כרוך באיזשהו סבל.
רק צדיקים אמרו מסגר זה ככה, גם אנשים פשוטים. צריכים באיזשהו אופן מסגר זה.
אם אנחנו צריכים להיות בריאים, אנחנו לא צריכים לסבול. אם אדם יש לו כוח לסבול כחלק מעבודת השם שלו, אתה יודע ש... צריך... יש, הבאנו את הגמרא, דיברנו על זה, כן? הבאנו, היה לנו כמה... שזוכר, הבאנו את הגמרא עם רבי יוחנן, חביבים עליך איסורים. שאומר לו, לא אין ולא שכרה, אז הוא מוציא אותו מזה. רבי יוחנן, רבי חנינה. זאת אומרת, אם זה חביב, הולך. אם זה לא חביב, לא הולך. ומה שאמרת בשנית, אמרת ש...
שגם ההסתכלות של לחץ, מתח, זה גם סיפור יחסית טכנית.
כן, אז זה נכון, כל אחד לפי מדרגתו ומעלתו. זה בדיוק התשובה גם לשאלה הראשונה, זאת אומרת, אדם שהוא ברמה רוחנית יותר גבוהה, הוא ימצא את הפתרונות שלו, כמו רב צדוק שאומר שהחטא גורם. שיחפש בעולמות התשובה. כן.
איך אני נמצא בחדר, נגיד, עם אדם מחלה מדבקת? אני נדבק במחלה, בלי שום שהיה לי שינוי במחשבה, בלי שום... זה לא כמו שהרב אמר קודם, שעצם זה שולחן את עצמו למצב הזה. אני נכנס לך בחדר, בלי שאני יודע שיש במחלה לא תעבור עליי.
אז היה... סיפרתי את זה גם כן, שבוע שעבר, על שטראוס, שהיה מרפא אלטרנטיבי. והוא היה אומר שגם אם ייתנו לו לשתות כוס של חיידקים, לא יקרה לו שום דבר. והיה לו הוכחות לזה. אתה רואה בעצמך שיש אנשים שנמצאים בחדר עם מחלה מדבקת ולא נדבקים. יש אנשים שכן נדבקים, זה תלוי בחיוניות. כן? וראינו את זה גם בכתובים, הבאנו את זה ב... ראינו את זה פעם שעברה, לפני פעמיים, ראינו את זה בכתובים, ראינו את זה ממש צורה ש... שהרוחניות ודאי שהיא משפיעה, אתה רואה אנשים חיוניים יותר, לא נדבקים. כן, רק שנייה.
מה העניין השמחה לגבי מחלות?
מצוין, מצוין, שמחה היא הכוח שלנו להיות במקום של עוצמת חיים, של חיוניות. ואם המחשבה היא בחיוניות, בשמחה, ממילא הגוף גם לא ייפול לעצם, כי בשמחה תציון, בשמחה יוצאים מכל הצרות.
עבדתי בנתיבות שלום, הוא כותב שם על, על יעקב, אז זה כאילו זה קצת... לא נסביר את הכל, כי אני לא זוכר כולה. אבל הוא אומר שם שאדם שהוא לומד תורה ושמח, אז הוא לא מרגיש את המחורבים שלו. אני פירשתי את זה גם לגבי מחלות וכאלה. אז סתם, היה לי המחשבה שכאילו רואים ש... כביכול, תיבת שלום מקדים את פת שלום, וכמה מצלים שהעניין של השמחה, שהוא גם התורה, זה מאוד...
כן, אתה מדבר על ההוא שישב, שהיה חולה ממחלה ממארת והתרפא מזה.
לא, פת שלום זה זה
שהמציא את הליצון הרפואי. אה, פת שלום. מעקבות מה? אתם יודעים בעקבות מה כל העיקרון הזה הגיע? אחד מהמנחים של הנושא הזה היה אדם אחד שהיה חולה במחלה ממארת, והרופאים נתנו לו תקופה קצרה לחיות. הוא לקח חדר במלון ואסף לשם את הסרטים הכי מצחיקים שהוא מכיר, וישב במשך כמה ימים וראה סרטים מצחיקים וצחק. והוא החלים. הוא החלים. שבע?
שבע גידולים.
אה, שבע גידולים. הוא החלים, כן, פחות פעמיים, כן. וכששאלתי אותו אם הוא טבעוני או צמחוני, אז הוא אמר שהוא שמחוני.
כן, הוא כותב את זה.
כותב את זה?
לא,
איך למשבע? אני לא עקבתי אחרי כל המהלך. היה חולה והתרפא, ואחר כך היה חולה שוב. כן, אז...
ככל שאדם מרגיש יותר חיוני בעולם, יש לו יותר תפקיד, יותר משמעות, אז הוא יודע שכאילו המחלה זה איזשהו שלב, ולא...
מצוין. אז בעצם אתה לוקח אותנו עכשיו לעבודה המעשית יותר. בואו נראה... אחד הגורמים היותר חזקים שמשפיעים על חולשה וחוזק זה תחושת החיוניות. חיוני במילה אחרת זה נצרך, צריך. צריך אותי. אני חיוני. אני עושה משהו מועיל. אדם שמרגיש שהוא עושה משהו מועיל אז זה גם ביטחון עצמי, זה מה שהוא מרגיש שהוא עושה משהו מועיל, שהוא עושה עכשיו משהו חשוב. הוא יהיה הרבה יותר חזק מאותו אדם שנדמה לו שהוא מבזבז את זמנו. אותו אדם שנדמה לו שהוא מבזבז את זמנו, הוא יחלה הרבה יותר. התחושה של הנחיצות, צריך אותי, מחזק את הבן אדם. נותנת לו עוצמה. מקדמת אותו. בואו נסכם את את העניין שכאשר אדם מרגיש חולשה, הוא צריך לחפש איפה המחשבה שלו נחלשה. איפה נוצר לו קושי מחשבתי? קר לי. למה קר לי? כנראה שאני... קר בחוץ, כן. נכון שקר בחוץ, אבל... יש אנשים שפחות קר להם, ולי קר מאוד, למה קר לי מאוד? כנראה שאני פחות עסוק עכשיו במשהו. כנראה שאני פחות, אש התורה פחות באיברים שלי. המחשבה שלי פחות. הלוקו דבריי כאש נאום השם, אש היא מחממת. אם אני אתלהב בתורה, אז סופר על הרב שמואל, ראש ישיבת מיר, רב שמואל, ברוך לי השם, מסופר עליו שהוא היה יושב בקור, בימים הקרים, והיה לו כל כך חם, כשהוא היה מוסר את השיעור, שהוא היה ממש לא יכול לשאת את החום, הוא היה מוריד את הבגד העליון, היה לו חם, הוא היה צריך להתקרר, היה מזיע מרוב חום. היה מזיע מרוב חום. ואתם יודעים, רוסיה זה קצת יותר קר ממדינת ישראל. מגיע שם מינוס 10, 20, 30 לפעמים. והיה לו חם. זאת אומרת, גם חום זה דבר פנימי. חולשה. אני חלש, אני עייף. למה? למה אני עייף? מה חסר לי במחשבה שגורם לי חולשה? אני לא קם בבוקר כי הלכתי לישון, כי כל מיני, כי אני כבד, כי אני זה, או כי אני לא מרגיש את הצורך לקום בבוקר. אני לא מרגיש שבית המדרש קורא לי, שמחכים לי שם. כי כשיש איזה משהו שמחכים לי, אני קם כמו קפיץ, קופץ מהמיטה. למה? כי מחכים לי. אבל ביום רגיל, אני לא יודע כמה אני מועיל, לא יודע כמה אני מנצל, לא יודע כמה זה חשוב, לא יודע כמה מחכים לי. אז זה מחשבה שמשפיעה על הגוף. באופן ישיר. בואו נראה.
המחשבה
המחשבה של החיון מחזקת, כן.
זאת אומרת, אם יש חולשה מסוימת, אני אמור לחשוב כמה נמצא.
כן. צריך לבדוק מה, האם זה באמת הנקודה, יכול להיות עוד נקודות. בואו נראה למשל, כמה...
מה? מה הכאב שסתם שינו, לא יודע, נפלת, זה לא קשור כבר,
לא? זה לא ניכנס לזה, כי נפילה זה גם איזשהו... כעיקרון, אנחנו הולכים באופן הזה שכל מה שקורה עם האדם זה בבחירה. זאת אומרת, גם נפילה היא בחירה מסוימת.
עדיין ביטחון עצמי לא פחות מכל.
כן. זה משהו יותר מזה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו, זה נושא כבד לפני עצמו. היה יהודי אחד, בחור אחד, שהוא עבר תאונה קשה, ואחרי זה הוא נפל ושבר את היה, את הזה ופה ושם. עשינו עבודה על זה מבחינת החשיבה שלו. לא ניכנס פה לכל העניינים, ברוך השם הוא יצא מזה וכיום הוא כבר הרבה זמן לא נופל. זה גם נושא מסוים, לא ניכנס אליו. בואו נראה למשל איזה התנהגויות יכולות להביא לכאב ולמחלות. למשל, אדם יכול לפעמים לכאוב ולהיות חולה, בגלל שהוא מחפש את הסבל כגורם מזכך. הוא מרגיש שהוא לא טהור, הוא לא נקי. הוא מקולקל. היה לו איזה משהו שהפריע לו בחיים, הוא עשה איזה מעשה שלא מוצא חן בעיניו, הוא אכל משהו, שתה משהו, קרא לו משהו, הסתכל על משהו, סתם נראה לו שהוא... מבטל תורה או כל דבר אחר, והוא מרגיש שהוא מאוד מלוכלך. אז מה הוא יעשה לעצמו? הרבה פעמים הוא ייצור לעצמו כאב. כלומר, הוא ייצור לעצמו חולי, ואז הוא ירגיש, עכשיו אני יוצא מזה. עכשיו, ברוך השם, אני יכול, אני סובל וזה טוב. אז הרבה פעמים, אם הוא ברמה רוחנית כזאת, כמו רבי שמעון, בנו של רבי אלעזר, אז פה הסבל כגורם מזכך, הבואו ידידיי, שאנחנו תמיד חוזרים על זה, שהיה בערב אומר, מכירים את הגמרא, שהיה בערב אומר בואו ידידיי, ובבוקר אומר לכו, והיה 40 מיני שכין, והיו מציעים מתחתיו, כמה שם הסתינים, והכל היה מתמלא שכין ודם ואיכס. והוא עשה את זה, מכיוון שהוא ראה, הוא היה במקום כל כך אידיאלי, שזה לא הפריע לו. שזה לא מנע אותו מעבודת השם. זה לא הפריע לו בעוצמה הרוחנית שלו, בעוצמה הפיזית שלו. הוא יכל להגיד להם לכו. כמו שהוא אמר להם בואו, כך הוא אמר להם לכו. אבל אם אדם יודע רק להגיד בואו, והוא לא ידע להגיד לכו, ואחר כך הוא נשאר ירוד, והוא נשאר מדולדל, עם חיים מדולדלים. אז בואו בבעיה. בואו בבעיה. זאת אומרת, הרבה פעמים, אנשים חולים, כי הם פיקשו את המחלה. הם מעוניינים במחלה. אחד הדברים, למשל, שיכולים לקרוא לאדם, זה שהוא רואה מישהו סובל, והוא אומר, אני לא מספיק שותף בסבל שלו. זה לא טוב, זה לא בסדר. זה לא תקין. אני צריך להרגיש את הסבל שלו.
סימפתיה.
כן, סימפתיה. התערבות. הוא מעורב בסבל של השני. הוא מערבב את עצמו עם השני. כל ישראל ערבים זה בזה, מעובבים זה בזה.
יש בזה מעלה. כאילו, באמת, כאילו, אני רואה מישהו, אנשים מרגישים שהוא, כאילו, באמת איתו, כאילו, אנשים שלא, מישהו סובל לאדם, ולא...
אז זה...
זה מה שהמתנה של הקדוש ברוך הוא נגד איוב, שהוא הרגיש בסבל, שהוא לא היה שותף בסבל, ולכן הוא הביא עליו את כל המקום.
אז זה, יש לי משל על זה, שאדם הולך בלילה ביום השלג, ופתאום הוא שומע הנחות. אז זה, למי סיפרתי אותו? פתאום הוא שומע הנחות. אז הוא ניגש והוא רואה בור עמוק. ובבור למטה יש בן אדם, הבן אדם נאנח, איי, נפלתי, כואב לי. אויש. אז הוא כל כך מרגיש בסבל של השני, אומר לו, אני בא! קופץ למטה. עכשיו הכל בסדר, נכון? נכון? פתר את כל הבעיות.
זה לא... בסבל נפשי נגיד, אדם צריך, או נגיד בעיות רוחניות, הרב, מי שמקשיב, הוא צריך להבין, כדי להבין, הוא לא בדיוק צריך לעבור את זה עצמו, אבל צריך להיות לו איזשהו נגיעה, איזשהו... איזשהו שהוא גם נמצא באיזשהו מקום בעולם הזה, גם לא מבחינה מעשית, מבחינה רוחנית.
מצוין. אז המשפט שעובדים עליו בטיפול אומר, אני בוחר להבין את האחר מבלי לכאוב את כאביו. תמיד כולם מספרים על הרגש של אשתי כואבת לנו. רבי לוין. רבי לוין הלך לרופא ואמר, הרגש של אשתי כואבת לנו. אז כולם אומרים, צריך להרגיש את הכאב של השני. ואני אומר להם, שאם הייתה באמת כואבת לו הרגל, אז הוא היה צריך לטפל ברגל שלו, ולא ברגל שלי, וגם ברגל של אשתו. ומי היה לוקח אותם לרופא? אלא כנראה שהרגל פיזית לא כאבה לו, אלא הוא הבין את הכאב של אשתו ברמה כזאת, שהוא יכל ממש להבין שהיא כואבת הרגל. גם לי כואבת הרגל. אבל זה לא שהרגל ממש כאבה לו. כי אם הרגל ממש כאבה לו, אז הוא אומר, הרגליים שלנו כואבות לנו. נכון? זאת אומרת, יש לנו תכונה לפעמים לאמץ את הכאב של הזולת. העולם כל כך סובל עכשיו, אני לא יכול להיות שמח ובריא. יש עכשיו, אין גשם, ויש סבל, ויש מחלות, ויש זה, אז גם אני צריך קצת להיות חולה. מה הרווחתי בזה? שאני לא לומד תורה כמו שצריך, ואין מי שיעזור.
אולי אם זה אני לומד תורה בצורה הרבה יותר טובה, אם אני יודע שעכשיו יש צער או משהו, ברור שאני לומד תורה הרבה יותר טוב, לפחות אם אני בישיבה, מתפעל על זה הרבה יותר, לעומת זאת אם אני אפאתי ולא אכפת לי, ואני לא מרגיש את הכיף של עם ישראל, אז אני...
אז בוא תיקח את המצב... הלכת ממרגיש לאפתי. בוא תיקח את המצב האמצע, הנכון יותר.
אני כן צריך.
מרגיש, אם אני מרגיש את הכאב, אני מדוכא, הלימוד שלי לא שווה, אני הרבה מבלה במיטה, אני הרבה מנסה לספק, להוציא את הדיכאון שלי בכל מיני אמצעים טכניים, זה בהחלט בעיה. זה לא מייצר פעולה יותר חיובית, זה לא מייצר עבודה יותר טובה. עובדה. מסכימים? אתה לא מסכים שדיכאון?
אני לא אמרתי שזה מדוכא. אם אני מרגיש את הכאב של מישהו, ברור שאני לא מרגיש את הכאב שלו כמו שהוא מרגיש אותו. אבל אם אני קצת חש את הכאב שלו, אז זה
מצוין. אבל זה לא להבין, כמו שאמרנו. להבין את הכאב
שלו. לא יודע, להבין זה נראה לי יותר מדי חיצוני. זה בסדר, אני מבין אותך.
למה חיצוני? להבין זה דבר מאוד עמוק. הבן אדם, ראינו שבמקום של המחשבות של הבן אדם, שם הוא נמצא. להבין זה דבר מאוד מאוד חזק. אנחנו, אמונת השם, ואנחנו מבינים, זה לידע ולהאמין, זה עוצמות מאוד גבוהות של לדעת, להבין, זה חיבור. זה חיבור אמיתי.
אבל זה כאילו, אני כן מצטער איתו, אני כן עצוב איתו.
אני מבין את עוצמת העצב שלו, ואני מסוגל לעזור לו, אני מסוגל לחשוב מה הבן אדם הזה צריך, כי אני מבין, זה כל המחשבה שלי, כל המציאות של ההבנה שלי יכולה לקלוט את עוצמת הסבל שלו.
לא צריך קצת להיות גם, לא יודע, אתה שומע שלום על פיזוע או משהו כזה, הדבר הכי טבעי זה לחשוב, להיות עצוב,
אתה מדבר על משהו טראומטי שבא בבומס, כן? 40 אנשים נשרפו, הבן אדם, הרב זצ"ל כשהוא שמע על הפיגוע, על מה שהיה בחברון, על הרצח בחברון, הוא התעלף. אנחנו לא מדברים על זה, מדברים על, יש עצירת גשמים. זהו, אז עכשיו אני כל הזמן מדוכא, אני כל הזמן עצוב, אני מתחיל לי מחלות. אתם יודעים שהעצב הוא אבי המחלות. הבן אדם שהוא מדוכא, המערכות שלו לא פועלות בצורת תקינה.
למה הרב התהלך? אבל כאילו מה זה עושה באמת?
פה זה, תשמע, זה משהו קצת לא, זה לא הבן אדם בא מספר לך שנכנס לו לבית גנב בלילה ואתה אומר וואי וואי וואי. אם הרב היה מתהלף מכל סיפור כזה, הוא היה כל יום מתהלף איזה 80 פעם, אתה מבין שהוא לא התהלף מסיפורים כאלה. אבל מדובר פה באמת על מעשה מאוד חריג, מאוד חמור, ברמה...
וזה כאילו אידיאלי שבן אדם נכנס לעצב, חושב, מבואס כאילו על מה שקרה ממש.
אידיאלי שבאופן זמני, בן אדם שנפגש עם משהו בצורה קיצונית, כמו 44 אנשים שנשרפו, אז הוא קורא לו משהו גם, אפילו פיזי, זה יותר מראה על המעורבות הכלל ישראלית שלו. אבל אם הוא כל יום יש איזה דלקה באיזשהו מקום והוא כל יום מתחיל ליפול ולהתעלף, הוא בבעיה.
וגם מזה זה כאילו עד איזה רמה הוא צריך להצטער, עד איזה,
בוא נאמר שהוא מאוד יצטער, אבל אחרי זה הוא צריך גם לקום, לא? צריך לקום, כן, צריך לקום. והלקום הזה, זה המקום שאני הבנתי. כן, הבנתי. כאב לי.
איך מה הגבול אבל?
הגבול הוא עד המקום שאנחנו הופכים להיות חולים בבחירה. עד המקום שאנחנו מדלדלים את החיים שלנו בבחירה.
הרב, אפשר להציע אולי דרך את בכל זאת, שההבדל בין הנעזר לעוזר, אני חושב שזה מסיפור שיש כמו סיפור על הרב צבי יהודה, שהוא שלט בכאב שלו תמיד. כמו נגיד הוא שמע מישהו שמת בשבת, אז קורא את משפחה שלו. אז הוא היה שבת בשמחה גדולה, ומיד בצאת שבת הוא החליט שהנעזר הוא, מה שנקרא נעזר, הוא לא שולט במצב. לעומת העוזר, שכדי לעזור לעוזר, הוא מכניס את עצמו. במידה מסוימת, ברור שלו לגמרי, הוא לא עכשיו יקרות את הרגל שלו. אבל הוא מכניס את עצמו מבחירה, והוא יודע מה הוא עושה, והוא נמצא מלמעלה ונכנס למטה. כלומר, הוא מוריד את היד, הוא רוצה להתלחך קצת, אבל הוא מלמעלה למטה מאשר, ולא מלמטה למטה.
והוא יודע לנקות אחר כך?
נכנס לבון
שני פעמים.
אני
חושב. והוא יודע אחר כך לצאת?
הבעיה של בעצה כזאת, שיש אנשים שלא יוכלו לעשות את זה. אם תגיד את זה לכולם, יש כאלה שיכנסו ולא יכולו לצאת.
בסדר, לא כל אדם צריך להיות פסיכולוג.
לא, אתה אמור להקיע את עצמך. ויש כאלה שאם תגיד להם את זה, הם לא יצאו מזה.
לא כל אדם,
אתה לא מספר את הצרות שלך לכל אדם שהוא לא
חושב. לא, אבל נגיד.
אבל אדם שהוא, אתה יודע שהוא
יכול... אם תגיד לאחד שחושב שבכל מיני מה שהוא ישמע עכשיו הוא יהיה עצוב, אז יש כאלה שלא יכולים לצאת מזה.
לא, זה לא חלק, זה
מוזר יותר, אבל
אדם חזק, יודע לרדת למטה ו...
אז אתה מבין, זה בדיוק. אתה ממשיך את מה שאמרנו, שיש מקרים שבן אדם כן בוחר באופן זמני לחוש כאב, אפילו פיזי.
וזה נכון לעשות את זה.
וזה נכון לעשות את זה, ובן אדם צריך להיות בבחירה, וצריך להיות בעוצמה מלאה של חיות, שהוא מסוגל גם לצאת אחרי זה ולהמשיך את החיים שלו. ואני זוכר בלוויה של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, זה היה פורים, ו... הרב ישוע רוזן, אתם זכיתם להכיר אותו חלקכם, והלכתי לצידו בלוויה, והוא היה, אני הייתי פרוז, זה היה ב-י"ד, באדר, אני הייתי פרוז, זאת אומרת לי זה היה פורים, ולחלק הוא היה מוקף, זה לא היה פורים בשבילו, זה תתווה. אז שאלתי אותו הרב, איך אפשר גם להתאבר לצדיק וגם לשמוח שמחת הפורים. אז הוא אמר לי, זה לא קשור. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, בן אדם שמסוגל לשלוט בתחושות, במחשבות, ברעיונות שלו, ומצד אחד להרגיש כאב ומצד שני לשמוח, זה שלמות. זה נכון. זה אמיתי. אם אדם רואה במישהו שהוא לא טוב לו, יש יהודי אחד שחולה, ועכשיו אנחנו כולנו ניכנס לתוך איזה נפילה וזהו, והדיכאון, אוי ואבוי, שם ירחם. אז לא נשים לב, אז לא נחשוב עליו, אז לא נתפלל, כן נתפלל, כן נשים לב, אפילו נקדיש זמנים לתפילה מנום קדליבה להרגשה ממש יותר פנימית של הכאב של השני. ומצד שני, אני מבין, ואני בוחר גם לשמוח, כי אני צריך לעבוד מתוך שמחה, כי אני צריך להיות חיוני, כי יש לי חיים, וזה התפקיד שלי, לחיות ולא למות, לכאוב את הכאבים של השני. בסדר? הדברים התחברו, נכון?
דרך. האם זה מתוך בחירה, אז שהוא יכול להיכנס כמה שהוא בוחר שצריך להיכנס להצעה של החיים.
ובתנאי שהוא יודע שהוא יוכל לצאת מזה כשהוא צריך.
כן.
שזה זמני, והוא יודע שהוא יוכל לצאת מזה.
הוא עדיין עומד בלמעלה, יורד למטה, אבל הוא נמצא עדיין למעלה.
זאת אומרת, אם יש לו חבל, והוא מטפס בשביל להציא את השני מהבור. בסדר גם? כן.
אבל זה כולל גם עצבות או רק צער?
עצבות וצער, היום הרבה מבלבלים ביניהם, ודי בצדק. זאת אומרת, הצער הפיזי הוא בדרך כלל מתערבב עם עצבות. רגשית. צער זה יותר מילה גופנית, עצבות זה יותר מילה רגשית, מילה של רגש. עצוב זה פחות מתבטא בגוף, צער יותר מתבטא בגוף. הרבה פעמים אם אדם מסוגל להפריד בין הצער לבין העצב, אז שוב, אז זה החביבים עליך איסורים.
כן, אבל אדם מותר למתי שהוא להיות עצוב?
מותר לו להיות עצוב, אז תלוי לפי מי. יש כאלה שאומרים שאסור להיות עצוב אף פעם. תמיד סיפרתי על... האמת היא שהעצב הוא מצמצם, הוא מקבץ את כוחות האדם. אם האדם מתכווץ כדי להתרחב אחר כך בעוצמה יותר גדולה, אז יש בזה מן החיוב. אבל אם האדם מתכווץ ואחר כך הוא נשאר ברשמים של קיבוץ, זה בעיה. האדם שהוא מתעצב, שהוא מתכווץ, יש טפח שוחק ויש טפח עצב. הטפח העצב הוא טפח מצומצם, טפח מקובץ. הטפח השוחק הוא טפח רחב, שהשמחה מרחיבה את האדם, והעצב הוא מקבץ את האדם. העצב הוא גם יוצר אי סדר באדם. וכשהאדם הוא עצוב, הוא צריך לדעת אם הוא יוכל אחרי זה להתרחב מחדש, ולסדר את האי סדר שנוצר, או שחס ושלום זה ישיר אצלו רשמים שיפגעו בו אחר כך בעבודה שלו בהמשך.
למה שמתי שהוא יותר לעשות את זה?
אם זה רק עושה רע, למה שלעשות רע על מנת לעשות טוב?
אז אם האדם מסוגל להיות, שוב, בבחירה ובהפרדה, מסוגל להיות עצוב באופן חלקי, ולדעת שזה משהו עכשיו שהוא קצת והתעצב בליבו, מבחינת והתעצב בליבו, שהוא בחר עכשיו לעשות איזושהי התכווצות כדי אחר כך להתפתח ולהתרחב יותר בעוצמה יותר גדולה, זה בסדר. אם הוא לא מסוגל, שיזהר. שיזהר מהם. נכון, אבל רוב בני אדם גם לא מסוגלים לשלוט בזה, זה בא להם באופן בלתי רצוני.
אדם נמשך לזה לעצות.
כן.
לא זוכר, נראה לי שזה הרמב"ם, בקשר למה שהחיל אומר, אז הוא מפרש את הפסוק לא תעמוד על דם רעך, שאם אתה הולך בנהר כאילו, אז נכון, רק אם אתה יודע לשחות, אז תתאנס ותציל. אז הוא אומר אפילו שיש עליך חובה ללמוד לשחות בשביל שאם תיקרא ליד נהר ותראה מי אדם שטובע, אז תציל אותו. זאת אומרת, אני בא להוסיף על מה שהרמב"ם אומר, שזה לא רק שזה מין מצב נתון שכשזה קורה, אז טוב, בוא נבחון את עצמי אם אני יכול להיכנס עם סנפינג ולדעת לשלוט בעצמי. אני גם צריך לסגל לעצמי כוחות כאלה שאני אוכל לעזור לאנשים ולרדת להביא את האנשים בלי להיפגע, אבל כשאני באמת יכול להציל אותם.
מצוין. היה לו מזמן סיפור על אבא שהבן שלו טבע והוא קפץ בעקבותיו וגם הוא טבע. היה מישהי שהצילה והיא טבע בעצמה, אבל היה סיפור על שני אנשים שאחד שלושה טבעו, שניים קפצו להציל ושלושתם טבעו. אחד שלא ידע לשחות, קפץ להציל את השם. סיפור רב שהיה. תודה. אם כן, אז מה נכון? אז זה הלא נכון. הלא נכון זה להיות במקום כזה שאני לוקח על עצמי את התחושה הלא נעימה בתור איזשהו יתרון, זה איזשהו מעלה שלי, ואז אני בעצם נופל. ומה הנכון יותר? אז הנכון יותר, אדם צריך לקחת אחריות על הבריאות שלו, על ההחלמה שלו, על הבן חורין שבו. אדם צריך לדעת שהבחירה שלנו הוא בחרתה בחיים. אנחנו צריכים לבחור בחיים. חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים, וגם חיים שיש בהם בריאות ושמחה, אור וטוב. וברגע שאנחנו רואים שיש איזושהי נטייה של התכווצות, של עצב, של נפילה, של איזשהו צורך ליצור לעצמנו קושי, ברגע שאנחנו רואים שזה בא, אנחנו ישר צריכים להבין. יש פה שתי מסלולים. מסלול אחד, יש לך מלאך שאומר לך חדל, יש לך מלאך שאומר לך גדל. מי מכיר את המילים של השיר הזה? כן. אני חושב שרוח הקודש נתנצה בגרונו כשהוא כתב את המילים. זה הוא כתב את המילים של השיר? זה לא הוא כתב.
הוא כתב את השיר.
כן. תראו את המילים של השיר הזה, ותראו שממש יש לו שם השגות יוצאות מן הכלל. פשוט מפתיעות. העוצמה של המילים שם הרבה מעבר למה ש...
הרבה
מכחול את העולם כזה. אני לא יודע. כן.
יש את השאלה שאהבת להגיד? החיזוק?
על מה?
על החיזוק.
רק שנייה, רגע. נראה לנו ברקע.
על הכולם. אז הלחן הכי פיצ'י שיש בכל העולם.
הכי פיצ'י?
אני מדבר תוך כדי הרב.
בסדר. תראו את שמור אותם. המטרה היחידה של הכאב היא להפוך אותך למודע. אם אתה יוצר מצב שאינך רוצה בו, שנה את מה שאתה מתמקד בו. אתה לוקח את המכחול, צובע את העולם, אתה יודע, אתה קובע, רבותיי, המילים שלו... פילה פלאים, פילה פלאים, פשוט מילים חצובות והסלע, חצובות והלב. אתה קובע את המציאות, מה שבדמיונך זה המציאות שסביבך.
אה, השיר של אמיר בן אלון הרבה יותר...
תבין, נלבד אותו.
מצד.
אהבת לי בגדרים.
אה, באמת יש שיר חדש, שאמיר על החיות של הבן אדם, על עצמו. שלא לחשוב שאחרים, שלא אנשים אחרים בצרות שלו.
כן, אבל הוא גם אומר שאתה יכול לשנות את המציאות שלך.
כן, הוא כאילו... בעצם זה שאתה לוקח את האחריות למעשים שלך, אתה מבין שאתה זה שאתה יכול לשנות את זה.
כן. יפה, שנה את מה שאתה מתמקד בו, זוהי בחירתך שלך בלבד, ולא של אף אחד אחר. כן?